אגיד כמה מילים על השפת אמת. השפת אמת, הלוא כבוד קדושת אדוננו, מורנו ורבנו, הרב יהודה לייב אלתר, היה הרבי מקוצק. הרבי מקוצק היה תלמידם של החוזר מלובלין, ואחריו של היהודי הקדוש מפשיסחה, שגם כן קראו לו הרב יעקב יצחק, כמו הרב שלו, כמו החוזר מלובלין, ואחריו של רבי שמחה בונים מפשיסחה, הבן של היהודי הקדוש. ואחרי שנפטר רב שמחה בונים, אז החסידים רצו שהרבי מקוצק הוא יהיה הרב, הוא יהיה אדמו"ר. והוא היה אדמו"ר, והתחילה חסידות קוצק, שהייתה מאופיינת בתביעה וחתירה בלתי מתפשרת אל האמת, ותביעה לעבודה פנימית, וסלידה מכל המופתים וכל הדברים האלו, אלא עבודה אישית, פנימית, ככה מאוד... הרבי מקוצק בשנים האחרונות שלו, ב-20 שנים האחרונות שלו, בכלל התבודד. היה סגור בחדר שלו, היה כותב דברי תורה ביום ושורף אותם בלילה. והיה, כתוב, היו אומרים, סנה בוער בקוצק. סנה בוער בקוצק. כן, זה היה, יש הרבה אמרות על קוצק. כל פנים, זה לא היה משהו שמיועד להמונים, ובוודאי גם לא, אפילו גם לא ליחידים, אלא רק ליחידי יחידים. גדול תלמידיו של הרבי מקוצק, זה היה חידושי הרין. הרב רבי יצחק מאיר, שהיה רב גדול בוורשה, הוא היה גדול תלמידיו של חידושי הרין, וגם הוא התחתן, התחתן עם הבת שלו, לפי דעתי, של הרבי מקוצק, בסוף. שהוא התחתן, שהוא חתן את ה... ואחרי שהרבי מקוצק נפטר, אז מה שנשאר מקוצק בעצם זה גור. גור בעצם תפסה במובנים מסוימים את המקום של קוצק, בחריפות, בדייקנות, בדווקאיות אפילו, ככה. והרבי מגור הראשון זה הרב יצחק מאיר מגור. כן, קשרי חיתון. הרבי מגור, האדמו"ר מקוצק הוא הסבא של השפת אמת. כלומר, כן, הוא הסבא או הסבא רבא של השפת אמת. כלומר, החידוש הערים נולדה לו בת, סליחה, נולד לו בן, ואחרי זה הבן הזה נפטר כשהיה צעיר, והשאיר נכד. הנכד הזה זה השפת אמת, ובעצם הנכד גדל אצל חידוש הערים. אצל חידוש הערים. הוא הסבא של ה... שלחתי במייל לאליעזר. הוא, בסדר, זה השפת אמת. והוא, זהו, הוא כתב את ה... הוא היה בעצם דורש בשבתות בפני החסידים. את האמרות האלה, גור, כל גור מצטיינים מאוד בדיבורים הקצרים שלהם. לא ארוך, הכל ככה משהו קצר ונוקב וזה. ובמוצא שבת הוא היה מסכם. לפעמים הוא כותב שהוא לא זוכר. מרובב. קיצרתי. קיצור דברים ואינני זוכר, כל מיני דברים כאלו. זהו, שפת אמת, לספר קוראים שפת אמת, בגלל שהדיבור האחרון שהוא כתב, זה בפרשת ויחי, תאפריש, לא זוכר איזה, ממדלת בני לי, והדיבור האחרון שלו הסתיים בפסוק, שפת אמת תיקון לעד. אז כשהתלמידים שלו והבנים שלו החליטו להוציא את כל הדיבורים האלה בתור ספר, הם החליטו לקרוא לספר על שם המילים האחרונות שהוא כתב, שפת אמת. זהו, אחריו, אחרי שפת אמת היה בנו, בנו עם רמת, הרב אברהם מרדכי מגור, שהוא קבור כאן, במי שמכיר, מול מחנה יהודה, מול שוק מחנה יהודה, יש סמטה שיורדת, שם הוא קבור. הוא נקבר שם כי הוא נפטר בתשח, ואי אפשר היה להגיע להר הזיתים. האם באמת, היו לו שלושה בנים. הבית ישראל, הלב שמחה, והפני מנחם. שלושה בנים, שהם היו אדמו"רים כולם, אחד אחרי השני. הראשון להם, הבית ישראל, הרב ישראל אלתר מגור, שהיה לו רוח הקודש ממש, והוא היה, הוא העמיד את חסידות גור אחרי השואה. כל ילדיו, היה לו 10 ילדים שכולם ואשתו נרצחו בשואה, והוא העמיד את החסידות אחרי השואה, והפך אותה היום לחסידות כמעט הכי גדולה בארץ ישראל, והוא היה לו רוח הקודש. סיפורים עליו שזה היה, אומרים שהמבט שלו היה מבט, הוא היה מסתכל לך, רואה את הכל. מי שהיה מאוד מאוד קשור אל בית ישראל, זה הרב שילה רפאל, כאן שהיה הרב של קירת משה. הוא היה מאוד קשור אליו. הרב שילה רפאל, הוא בא פעם לבית ישראל, הבית ישראל הסתכל אליו ואמר לו, יש לך 50 שנה לחיות, או 40 שנה לחיות, מראה, אם תהיה דבוק אליי, תזכה בעולם הזה ובעולם הבא. והוא נפטר 40 שנה בדיוק אחרי שהוא אמר לו, בית ישראל. והוא כתב, הייתה לו מחברת שהוא כתב על כל ההנהגות שהוא, זה, והוא גנז אותה, הוא שרף אותה גם כן. אבל ישראל היה לו הנהגות, מספרים שפעם בא לה והוא לקח, ביקש מהמשמש שלו שיחזיר איזה פתקה לאיזה חסיד, היה שם פתקה של ניקוי יבש, של כביסה, ניקוי יבש לקחת. אז המשמש פעם נתן את זה לחסיד, חסיד רואה את הפתקה והתעלף, אמר לו, מה קרה? הוא אומר, אתמול באתי לשאול את הרב על ניתוח שצריכה לבוא קרבת משפחה, והכנתי פתקה. וכנראה התבלבלתי בין הפתקות, במקום לתת לפתקה, הבאתי לו את זה של הכביסה. אמר לו, אז מה? הוא ענה לי. הוא אמר, הוא ענה לי לשאלה. ויש עליו המון המון סיפורים, היה לו כל מיני... הוא היה פתאום נוחת ב-12 בלילה בחצור הגלילית. שם יש שכונה של גור. נוחת? לא, הוא נפטר. תכף אני אגיד. נוחת, עושה איזה סיבוב, נעלם. היה לו כל מיני... וגם לפני שהוא נפטר, הוא עושה כל מיני הכנות, שכאילו... מה? הוא ידע, הוא ידע שהוא הולך להתפטר, או... אמר ביום ראשון, זה לא יצטרכו, זה אל תעשו, פה חבל על הביטול תורה, אל תביאו... הוא נפטר בתשעין למד זין. מי שהיה אדמור אחריו זה אחיו האמצעי, שזה היה לב שמחה, הרב שמחה בונים, אלתר. חוץ מזה שהוא היה תמיד חכם עצום, הוא גם היה עשיר גדול. למה? כי שהוא שם בשנות ה-40, הוא קנה כמה דיונות של חולות במקום שהם קוראים לו הרצליה. אז... כן. בדיוק השבוע נסעתי עם חסיד גור אחד באוטובוס, אז הוא דיבר איתי על מצוקת הדיור, כי בגור יש תקנות. יש תקנות מאוד מחמירות. לדוגמה, הרבי תיקן תקנה שאסור לזוג צעיר לגור בירושלים. אסור. בוודאי. הרי בעלב שמחה תיקן תקנה שאסור לגור בירושלים. אז איפה יגור? שלח אותם לחצור הגלילית, שלח אותם לאשדוד, שלח אותם לכל המקומות. לבית שמש, הוציא אותם מירושלים כדי להקל מהעול הכלכלי. אז כשהתחילו את הסיפור בבית שמש, אז הרי אמר לעסקנים, תקנו דירות, איך אמר לי החסיד, הרי אמר, תקנו דירות מפה עד אמריקה. ולא שמעו בקולו. היה מקום מי שקנה דירה באשדוד. הדירה שלו כבר שילשה את ערכה. עלה מאוד, האשדוד היום נהייתה עיר, ממש עיר חרדית. עיר מלאה תורה וחסידות. אז זה הלב שמחה. הלב שמחה נפטר בשנת אב שין מם זין, משהו כזה. ואחריו נהיה אדמור, הפני מנחם. הפני מנחם, הרב פנחס מנחם אלתר מגור, שהיה תמיד חכם עצום, היה המון המון, המון המון שנים ראש ישיבת שפת אמת בירושלים, והוא היה אדמור אחריו. הוא היה גם כן תלמיד חכם, חריף, בעל רוח הקודש, היה לו אינטואיציה חריפה, היה אוהב גדול מאוד של ארץ ישראל. אוהב גדול של ארץ ישראל, וכל ה... אז היה הסכמי אוסלו וכל הזה, הוא היה... הוא הצטרף לכל ה... כל המנשרים ש... שפרסמו וחתמו, היה ככה, זה. והוא נפטר בפתע פתאום, בשושן פורים, תו שינון וב, נדמה לי, הוא נפטר, לא בדיוק, שושן פורים, שבוע אחר כך, משהו כזה, הוא נפטר. גם כן, הוא צפה את פטירתו, כלומר, הוא... לילה קודם הוא נפרד מאשתו, מהרבנית, ואמר לה, הוא אף פעם לא אומר לה, אבל לפני שהוא הולך לשמוע, אני אומר לקריאת שמע, אבל הוא מדבר אחרי. הוא אומר לקריאת שמע, אמר לה, לילה טוב, וממש נפרד ממנה, ולא קם בבוקר. הוא קבור ליד האבא שלו, במחנה יהודה. שם כתוב, על האוהל, פיתחו שערים ויכנס בן אצל אביו. והיום הרבה, זה הרב יעקב אריה אלתר מגור, שהוא הבן של הלב שמחה. על בן של הלב שמחה הוא הרבה היום. הרבה מגור, כדאי לכם לראות פעם תמונה שלו, יש לו אדרת פנים מיוחדת. הוא נראה, ממש נראה מלאך. והוא מחלק את זמנו במדברת לירושלים. אבל תדעו לכם שגור זה חסילות לדוגמה. בגור שיש טיש, ליד השולחן ראשיים נושבת רק אם שסיים את השס. כשאתה מסיים את השס, אל תראה את הפרצוף שלך ליד ה... מה כאן? יש עוד הרבה דברים, אני לא את הכל אני מכיר, אבל... אז זה, אלה תולדות חסידות גור בארץ הקודש. לא, שפת אמת לא קבור בארץ. הוא קבור בחוץ לארץ. כן. בחידושי הערים מגור, הוא קבור בוורשה לפי דעתי. גור. מספרים שפעם הרב מויז'ניץ והרב מגור הלכו ביחד. סיפור אמיתי. הרב מויז'ניץ, השם המשפחה שלהם זה הגר. הגר. וכשרוצים להגיד גור ביידיש, אומרים גר. זה כאילו, גר החסידים. אז הרבי מויז'ניץ אומר לרבי מגור, יש עליכם פסוק בתורה, שכתוב ואהבתם את הגר. אז הוא אומר לו, אדרבה, זה פסוק עליכם, ואהבתם את הגר. חידודי לשון. טוב, עד כאן היסטוריה של גור, בארץ הקודש וגם באיזה חזור. זה לא ש... טוב, אני חושב שהיום לומדים שפת אמת יותר בציבור שלנו מאשר בגור, אבל... כן, שפת אמת. קטונתי מכל החסדים. מורי זקני ז"ל, מורי זקני זה חידושי ערים, הגיד בשם הרב מלובלין, החוזה מלובלין, כי גם מה שקטונתי הוא על ידי החסדים. פירוש, מכל חסד צריכים לבוא להכנעה ובושה, ועל ידי שמבינים שהם זוכים לזה רק בחסדו יתברך. זה סימן שהוא חסד אמת, כי חסד לאומים חטאת, שבאים על ידי זה לגאווה ואינו דבר שקיימה. השפת אמת מתמודד כאן עם, עם התוצאות הנפשיות של מפגש של האדם עם כל מיני סוגים של שפע. כן? מה מעמד הנפש? אדם פתאום הוא מקבל איזה שפע, שפע אלוקי, הוא זוכה בפרנסה טובה פתאום, או שקיבל איזושהי מחמאה כזו או אחרת, קיבל שפע, אתה יודע, לפעמים יש נוחת עליך איזשהו שפע. אז האם הדבר הזה גורם לאדם להרגיש, רגע, רגע, אני מרגיש, אני לא ראוי לזה, אני לא ראוי, אני מרגיש שאני חי, השפיעו עליי הרבה יותר מה שאני בכלל מגיע לי. הראש אומר, לא, סתם, אם הגיע, אם קיבלתי, אז זה כנראה ש... האם זה מביא אותך לכלל גאווה, או מביא אותך לכלל ענווה? יעקב אבינו אומר, קטונתי מכל החסדים. כל חסד שהשפעת עליי, עוד יותר תחושת הוואש, אני לא... חוסר הנוחות, אני לא ראוי, איך הקדוש ברוך הוא משפיע עליי, איזה שפעים, איזה חסדים, עוד יותר הקטנתי את עצמי. זה... אצל אסף זה הרי בדיוק הפוך. ברור, מה זאת אומרת? ברור שזה מגיע לי, מה? אין לך עוד? אבל כן. זה יעקב אומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא באמת, זה יעקב חושש, אולי הזכויות שלי התמעטו מכוח החסדים. לא, לא קטנות אמונה. לא, זה לא קטנות אמונה, יש אין סוף, אבל השאלה מה גודל הכלי. ואם אדם עשה כבר שימוש בכלים שלו, הכלים שלו כבר מלאים, אז הוא... זה מה שיעקב חושש. יעקב בדיוק מקטין את עצמו כתוצאה מה... כן.
השאלה הוא חושש כאילו, אם אחד אומר את זה לפני שבורש תסף, אבל גם כל החסדים שישם כבר לחופיתם, גם עכשיו הולך
לגרוש
עצמי
שרימיתי לכאורה. גם יכול להיות. גם יכול להיות. אני זוכר, פעם שמעתי ראיון שעשו עם אהוד מנור שבועיים לפני שהוא נפטר. הוא גם נפטר בפתאומיות. הוא זכה באיזה פרס, פרס איזוטרי באוניברסיטת בר אילן, העניקה לו איזה פרס. הוא כבר היה אחרי פרס ישראל, ואחרי פרס אקום, ואחרי כל הפרסים הכי גדולים, והעניקו לו גם איזה פרס כזה. אז המראיין אומר לו, בשפה שלי, טוב, בטח אתה לא סופר את זה, כאילו, אחרי פרס ישראל כבר מה... אז הוא ענה, משפט כל כך יפה, אני נחקק אצלי בלב. הוא אומר, אני אגיד לך משהו, אני באמת חושב שאם אני אחשוב שאני ראוי, אני כבר לא יהיה ראוי. ברגע שאני אחשוב שכבר מגיע לי, באותו רגע אני כבר לא מגיע, לא מגיע לי שום פרס. אז טוב, גם אהוד מנור הוא בנו של יעקב אבינו, אז זאת התכונה. משפיעו עליך שפע של חסד, אתה רק כל הזמן מופתע, יושב יתברך, זה לא מגיע לי, זה אני. קטונתי מכל החסדים, וזה סימן שזה חסד של אמת. כי חסד לאומים חטאת, שבאים על ידי זה לגאווה, ואינו דבר של קיימה. וזה שאמרו חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא משהה לצדיקים וממהר לרשעים. פירוש, שלהרשע נותנים מיד כשעושה דבר טוב, הוא מתגאה ונופל לשאול תחתית. הרשע עשה את זה מעשה טוב, הוא אומר לו, אין בעיה. בוא נתן לך איזה פרס נובל. ככה שתהיה מבסוט. והוא שם עומד מול מלך שוודיה, פרס נובל, קיסר, מלך, וכולו מלא גאווה, מוציא ספרים, כותב על עצמו מאמרים, מכין עצמו קתדרות, וזה, נפלת בתוך הגאווה, בתוך הפח. כן, דווקא ממהרים לתת לו שכר, כדי שיפול הגאווה, ובעצם מתגלה שגם כשהוא עשה את הטובה, זה לא באמת היה בשביל הטובה בעצמה, אלא זה היה כדי שמה שאומרים בערבית, שופוני אנס, כן, תראו אותי שאני כזה, זה בעצם היה עיקר, ולכן אתה דף, תביאו דף. יש תף? בכבוד, ברוך הבא. ולכן אתה בעצם כל כך... אבל יהודים, פרופסור אומן זכה בפרס נובל 20 שנה אחרי שהוא... אחרי שהוא המציא את ההגת תורת המשחקים. וזה שאמרו חזר, כי הקדוש ברוך הוא משל הצדיקים. הוא ממהר לרשעים, פירוש של הרשע נותנים מיד כשעושה דבר טוב ומתגאה ונופל לשאול תחתית. אבל הצדיק אין השם יתברך נותן לו עד שמתקן עצמו כראוי, שיוכל לקבל בטוב ולדע כי הוא בחסד עליון. אם הקדוש ברוך הוא מרגיש שאם הוא ייתן חס וחלילה, אם הוא ייתן לצדיק הזה איזה שפע, זה עלול להביא את הצדיק לכלל גאווה, אז הוא ממתין עם הממתין. הצדיק עושה טוב ועושה טוב ועושה טוב, והקדוש ברוך הוא עדיין לא נותן לו שכר. רק שהוא באמת מתקן את עצמו, ורק שברור להשם יתברך שבאמת השפע הזה לא יקלקל, אלא רק יתקן, לא יגרום לצדיק הזה חס וחלילה איזושהי גבות לבב, אז רק אז הוא נותן לו את השפע הזה.
שפע
הפוך
לתשע.
כן, בדיוק. ונראה, דכמו דאית שמי שסומך על מעשיו מבקרין פנקסו, כמו כן להיפוך, שמי שמכיר שמה שעושה לו השם יתברך הוא רק בחסד עליון, על ידי זה אינו נחשב לו זה מזכויותיו. זה שכתוב, קטונתי מכל החסדים שלא בא לו גאווה, חס וחלילה, רק עד רבה נתווסף לו הכנעה, ועל ידי זה נשאר לו כל זכויותה. מי שאומר, אתה מגיע לי. אני חושב שמגיע לי. בא לפני השם יתברך, תשמע, הקדוש ברוך, עשיתי ככה וככה וככה. זה ועוד זה, פחות זה, יוצא ככה וככה. לא, אין בעיה, בסדר גמור. אז בוא נבדוק. אתה טוען שמגיע לך? תביא את הפנקסים, בוא נראה. או, כאן המצווה שעשית, היא ככה על העוקם. וכאן הדיבור שדיברת, לא התכוונת לשם שמיים. בוא תחיל לבדוק אותך. אתה בא עם הזכויות, אז בוא נבדוק את הזכויות שלך. אבל מי שאומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא במי כך הזכויות שלי. אני מבקש מתת חינם. כמו משה רבנו, שאמר, והתחנן אל השם. משה רבנו היה לו המון המון זכויות, ואף על פי כן, כשהוא בא לבקש מהשם יתברך, הוא ביקש מתנת חינם. והתחנן לשון חינם. אז מי שבא ואומר... נכון, בדיוק. אז מי שבא ואומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי זה חסד עליון, אני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו, והרבה פעמים הקדוש ברוך הוא גם רומז לנו. אולי רואים את זה במיוחד עם... רואים את זה בהרבה מקומות, אבל נגיד רואים את זה בלידת ילדים. כשהכל הולך כשורה, ויש הריון ולידה, פשוט אומר, באמת, מה... כן, ככה זה העולם, זה הטבע, זה... יש הורמון, הכל מסתדר. פעם אחת, תראה איזה עיכור, חס וחלילה, משהו כזה, או... פתאום אתה רואה כמה זה הטבע, הדבר הזה, כמה זה נס. כמה זה שפע, כמה זה ברכה, כמה זה לא יאומן, כמה זה פלא עצום עצום, וכמה צריך להודות על דבר כזה שמתחיל ונמשך וגם מסתיים ועולה יפה. אז אם אדם מגיע לחדר לידה ואומר, כן, באתי, כן, זאת אומרת, כן, היום, מגיע לי ילד, לא מגיע לך כלום. באתי לבקש מהשם יתברך, שייתן לי חיים, שייתן אצלנו חיים. אז מי שככה, גם לא מנקים לו מזכויותיו. וזה שכתוב, קטונתי מכל החסדים, שלא בא לו גאווה חס וחלילה, רק עד רבה נתווסף לו הכנעה, כי אתה מרגיש שמישהו משפיע עליך משהו, שאתה אומר, לא, לא ראוי לזה, אני לא... יש איזה ממד קצת לא נוח, כשאתה מקבל, ואתה מרגיש שאתה בעצם... אז אתה מקבל איזה הכנעה כזאת. אומר, וואו, איזה שפע, איזה טוב, איך אני לא מספיק ראוי לזה, ככה... מקטין את עצמך. זה הקדוש ברוך הוא מרוצה מזה. וזה שכתוב, כדאי אני. כן? יעקב אומר, כדאי אני שתעשה לי ניסים, וקשה, אם כן, מה ויראה ויצר? אבל נראה, כי זה היה כל היראה. מה הייתה היראה של יעקב? שלא יצטרך להשתמש בזכויותיו, כי ירא שיבוא על ידי זה לידי גאות. הוא לא רצה להשתמש בזכויות שלו. כי הוא פחד שאם הוא ישתמש בזכויות שלו, הוא דלול לבוא לכלל גאווה. ראיתם, בזכות, המצוות שעשיתי, טח, רק הגיע עשיו, פו, ניצחתי אותו. יעקב לא רוצה להגיע למקום הזה. לא רוצה. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה איתו חסד חינם, כדי שהוא ירגיש שבאמת מצד עצמו הוא לא היה ראוי ולא היה ניצול, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. וגם כי בזכותו אין לו כל כך קיום לדורות עולם. כן, אם זה בזכות יעקב, אז זה עלול להיפסק, כמו שיש מלכות בגמרא, מסכת שבת. איתם הזכות אבות. ולכן ביקש הצילני לה בחסדך ולא מצד זכויותיו. וזה שכתוב, אתה אמרת היטב, היטיב. פירוש יהיה הטבה מצידו יתברך. מה זה, ואתה אמרת היטב, היטיב עמך? למה הכפילות? כי יש הטבה, הטבה רגילה, זה הטבה שאדם אומר, תשמע, עשיתי מצוות, עשיתי, אז תחזיר לי טובה, טובה תחת טובה. אבל היטב, היטיב, זה טובה, בלי קשר לטובה שאני עשיתי. אלא טובה, מאת השם יתברך. אמרת היטב, היטיב עמך. אז זה מה שיעקב אבינו מבקש מהשם יתברך. עכשיו אני לוקח מהשפת האמת הזה, את הקטונתי מכל החסדים. זה כשאדם מקבל איזה שפע, ויש לנו בחיים זמנים שאנחנו ברוך השם מושפעים בהם לטובה, בטח ובטח לא לבוא לכלל גאווה, אבל עוד יותר מזה, ככה, להרגיש את המחויבות, להרגיש את ה... אני כל פעם מרגיש שזה כמו, זה... קיבלת כאילו פיקדון. הקדוש ברוך הוא, באמת הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו אף פעם משהו עד הסוף. אלא הכל זה פיקדון. פיקדון. עכשיו, הוא רוצה לראות איך תתנהג עם הפיקדון הזה. אם אתה מתנהג, קטנתי מכל החסדים, זה בכלל לא שלי, אני קיבלתי כאן את הפיקדון, שרק שאני לא אקלקל אותו, רק שאני לא אשחית אותו, רק שאני לא, שאני אחזיר אותו שלם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, איזה שומר נאמן אתה, אתה עוד איזה, קח עוד פיקדונות, ועוד פיקדונות, עליך אפשר לסמוך. אבל אם אתה לוקח את הפיקדון ומתנהג אליו, כאילו אתה, כאילו שלך, זה הקדוש ברוך הוא, אתה, זה לא, שומר כזה, אני לא רוצה, זה לא, אז אם קיבלת פיקדון כסף, יקחו לך את הכסף. ואתה פיקדון אחרי כבר, מעמד, כבוד וכו'. אם אדם קיבל כבוד, קיבל, עלה לי גדולה. אז ככה מסתכל כולם מלמטה, אמר לקדוש ברוך הוא, שמע, אני הבאתי לך כבוד, כדי שבכבוד הזה תעשה דברים טובים. שתגדיל כבוד שמיים, שתגדיל את כבוד עם ישראל, תגדיל את כבוד ארץ ישראל, לא בשביל הכבוד האישי שלך. הכבוד האישי שלך זה ה... כמו שהנגר הוא מנסר ארון ויש גם נסורת קצת, אז הכבוד שקיבלת, יש בזה גם כבוד אישי, זה הנסורת, זה השאריות, זה לא העיקר. אבל אם האדם הוא כל הזמן מתעסק בכבוד האישי שלו, איפה שמו אותו, ומי זה, ומי הקדים אותו, ומי לא הקדים אותו וכו', אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא... אתה לא הכתובת, ניקח לך את הכבוד. פתאום, הממליך מלאכים ולא המלוכה, האדם היה למעלה למעלה, אופס, פתאום הוא יורד למטה למטה. היה השר, היה זה, פתאום, תוך שנייה הוא מוצא את עצמו בתחתית המדרגה. למה? השאלה, מה היית עסוק? אם אדם, כשהוא עולה לגדולה, הוא כל הזמן זוכר, זה פיקדון. הגדילו אותי כדי שאני אהיה קטן. הקטן, יש כאלה רבנים חותמים, הקטן, לא נהיה למון. קטן, צריך להתכוון לזה, מי שכותב הקטן ורוצה שתראו כמה אני קטן, איזה גדול אני שאני קטן, זה בעיה, אבל מי שכותב הקטן באמת, שהוא קטן ומרגיש שהוא קטן באמת.
מה זה סיפור של רבי נחמן, המלך, בן המלך, שהוא אומר לו ש... שאם הוא ייקח לו את המלוכה, אז הוא אומר לו שאם הוא, אם הוא יצטער על זה שהוא לא יהיה מלך, אז האבא ישמח. ואם הוא לא יצטער, אז הוא יהיה בשמחה יותר. זאת אומרת, כאילו, הוא אומר, אם אתה תצטער על זה שאתה לא מלך, אז מה שבשחק לך זה הכבוד, אז באמת עדיף שלא תהיה מלך. כי אכפת לך, כאילו, אתה לא באמת שגם שולט, אתה לא מולך. אבל אם אתה, בסדר, לא תהיה מלך, לא תצטער, אז באמת כנראה מגיע לך להיות מלך, ואתה תהיה מלך.
כן, כן. וזו סיטואציה שחוזרת על עצמה כל כך הרבה בחיים. שאנחנו מקבלים שפע ונופלים בשפע שבו קיבלנו. עולים, נופלים, עולים לכלל גאווה, מתיהרים, חס וחלילה. עושים איזה שימוש לא נאות. קטונתי מכל החסדים. דווקא שמשפיעים עלינו שפע של חסד, זה דווקא צריך להקטין, להקטין אותנו. למלא אותנו בענווה, למלא אותנו בתחושת השליחות והאחריות, שלא חס וחלילה לקלקל את, ה, את הפיקדון.
עוד שמצד שני זה כזה, מקום כזה קצת מאוד מעצבן, כי... אתה אומר, לפחות עד שאני מקבל את הטוב, תן להנות. עכשיו כאילו, גם שאתה מקבל את הטוב, אני אומר לך, טוב, תיזהר כל הזמן, אני כאילו מרגיש חוסר...
כן, זה קצת, קצת ילדותי.
במקום, לפחות קיבלתי טוב, יאללה, ברוך השם, השם השפיע, בוא נתפנק, בוא... לא בקטע של גאווה, אבל... צריך לעשות כזה חשבון, רק שאני לא אקלקל טיפה, ואז בכלל הוא ייקח לי את השפע הזה, כל הזמן לפחד כאילו להיות בעמדה כזאת שהנה...
זה לא פחד, זה התגובה. מה התגובה שלך? אתה יכול ליהנות, אתה יכול לשמוח, אתה צריך גם, הקדוש ברוך הוא השפיע עליך שפע, אז קח אותו. השאלה לאן זה לוקח אותך? האם אתה, האם התחושה בפנים זה, כן, מגיע לי. ועוד, לכלל גאווה. למה אני קיבלתי והוא לא? כנראה שאני הרבה יותר ממנו, והוא כנראה לא מספיק ראוי, אתה מבין? אדם יכול להתגאות, אדם רואה איזה אני ברוך, נו, אני ברוך השם, כזה, יש לי שכר, יש לי פה, והוא כזה, אני, כנראה שהוא מגיע לו להיות אני, ואני, ככה אדם יכול לחשוב. כן,
אבל...
יפה. אז זה חשוב מאוד הדבר הזה. טוב. בפסוק... וירוץ לקראתו וישקהו. יש שם נקודות על וישקהו. נכון, וישקהו נקודות. אז יש שם מחלוקת בגמרא, מחלוקת רש"י מביא את המחלוקת. האם עשיו באותו רגע נשק את יעקב בכל ליבו, או שהוא לא נשק אותו בכל ליבו.
או שאפילו רצה לנשוך אותו.
כן, לנשוך אותו וזה. אז דרשו חז"ל שביקש לנושכו. חזל אומרים שהוא ביקש לנשוח, והצוואר של יעקב נעשה לשי. השפת אמת אומר, שמעתי מפי מורי זקני ז"ל, שהנשיקה עצמו הוא הנשיכה. דכתיב נעתרות נשיקות שונא. זה הנשיכה הכי מסוכנת, הכי ארסית, זה הנשיקה. כן. נעתרות זה מיותרות. כן. איך התחלת הפסוק? נאמנים פיצי אוהב ונעתרות נשיקות שונא. נעתרות זה מיותרות, אפשר לוותר עליה. נעתרות נשיקות שונא. כלומר, יש אויב שבא אליך, והוא בא אליך עם כלים של אויב, עם חרב, עם חנית, הוא מתנגד אליך, אתה לפחות יודע להיכנס למגננה. אבל זה מי שבא אליך, והוא משחק אותה רוצה טובתך. משחק אותה, משחק כזה משחק של הוא איתך, הוא רוצה בכלל לנשק אותך, ובנשיקה הזאת הוא מכניס לך שייכות, כן? באיזה מין חיבוק, באיזה מין חיבוק דוב כזה, בוא נהיה ביחד, בוא נתקרב, בוא נהיה שותפים, בוא, בוא, כל הבוא האלה, וזה בעצם הנשיקה יותר מסוכנת. אז אומר השפת אמת, כי כמו שיעקב הכין עצמו לשלושה דברים, דורון תפילה ומלחמה, כן? יעקב התכונן, דורון, שוחד, תפלל, מלחמה, גם עשיו לא נח, גם עשיו התכונן. כמו כן, זה לעומת זה, אשר ראה עשיו שאין יכול לו במלחמה, עשיו רואה ש... טוב, יעקב, אתה תלך שהוא הכיר לפני 20 שנה, השתנה קצת. יש לו ילדים גיבורים, יש לו עבדים, משפחות, יש לו... כן, זה מעצמה. מלחמה לא מומלץ, לא בטוח מי ינצח במלחמה הזאת. אז עשיו גונז את דפה א', מוציא את דפה ב', הוראות לביצוע, הכל מוכן, ומתחיל עכשיו דרך פעולה אפשרית שנייה. וגם עשיו הכין עצמו זו לומד זה, כאשר ראה עשיו שאין יכול לו במלחמה, בא להזיק לו על ידי התקרבות. ובעצם יש כאן... אב טיפוס לשתי צורות ההתמודדות הקלאסית שעם ישראל התמודד בגלות. ההתמודדות הקלה זה עם הגויים שרצו להרוג אותנו, שזה היה לכל אורך ההיסטוריה, ובגדול זה לא הצליח. כלומר, הגויים שרצו להרוג אותה או לשנות את הדת שלנו, להעבירנו על דת בכוח הזרוע, נכשלו כישלון חרוץ. לא אינקוויזיציה ולא מסעי הצלב, ולא פרעות תחוותת, ולא שום גזרה כזו או אחרת, לא הצליחה להעביר את עם ישראל מאמונתו ומידתו. פה ושם היו בודדי בודדים שנכשלו, אבל בגדול, האומה הישראלית שברה מכל משמר על העצמיות שלה. עד שלקראת סוף הגלות החליפו את השיטה. ועברו לשיטת ההתקרבות.
מהשכלה.
כן. השכלה, אמנציפציה, אוטו-אמנציפציה. כן, היוונים. בדיוק. היוונים זה ממש דוגמה לזה, כן, דומה לזה. כן, זה מין התקרבות והזדהות, וזה הצליח. זה מחלחל פנימה והפיל המון המון חללים. גם המתייוונים וגם תנועת ההשכלה שעשתה מהפכה. הרי עם ישראל עד לפני 150 שנה היה רובו שומר תורה ומצוות. ואיך הגענו בפרק זמן כל כך קצר למצב שזה הפוך? שהרוב עדיין. מכון מאיר מטפל בעניין הזה בקצב מהיר, אבל עדיין לא שומרים תורה ומצוות. אז זה הנשיקה הזאת. אז אומר השפת אמת, נעשה צווארו כעמוד של שיש, שלא יוכל להתדבק בו שום מגע נוכרי. בדרך כלל, כשרוצים לבטא משהו חזק במדרש, מדברים על ברזל. כן? אז אם רוצים להגיד שעשיו רצה לנשוך את יעקב ולא הצליח, אז צריך לכתוב שנעשה צווארו של יעקב כברזל, ולא כשיש. למה כתוב שיש? כי ההבדל בין ברזל לבין שיש, שברזל מקבל טומאה. ושיש זה אבן, אבן לא מקבל טומאה. כלומר, נעשה צווארו של יעקב כשיש, כסוג של אבן, והנה עוד פעם האבן שדיברנו עליה, יעקב יש לו עניין עם אבנים. אבן, מצבה, אבן על פי הבאר, ויאמר לאחיו לקטוע אבנים. יש לו את היכולת הזאת להיות אבן, או להסיר את האבן. הוא יודע, יש לו גם בן שקוראים לו אבן. אבן ישראל, זה יוסף. אז נעשה צווארו של יעקב כאבן כשיש, שלא מקבל לטומאה. כלומר, יעקב ניתק את עצמו לחלוטין, נפשית, תרבותית מעשיו. שום השפעה, שום התקרבות. ונעשה צווארו כעמוד של שיש, שלא יוכל להתדבק בו שום מגע נוכרי. טוב. איך עשיו התכונן לתפילה? אמרנו שכמו שיעקב התכונן לדורן תפילה ומלחמה, אז גם עשיו התכונן עם דורון, תפילה ומלחמה. דורון של עשיו, זה הנשיקה. תפילה, עשיו התפלל. ועניין התפילה שלא שייך אצל עשיו, מכל מקום מצינו שהמשיך השר שלו להילחם עם יעקב אבינו עליו השלום. שיש לעשיו כוח גדול, עד שורש שלו שהוא מכוון נגד סיטרה דקדושה של יעקב אבינו עליו השלום. כאשר חכמים יגידו, ויאבק שאלו אבק עד כיסא הכבוד. כמו שצורתו של יעקב חקוקה תחת כיסא הכבוד, כמו כן מגיע מלחמה עם הסיטרה ארכה בהרבה מדרגות על השורש. וכל אלה המלחמות תלויים בשורש יעקב שלמטה. זה שכתוב, שרית עם אלוקים ואנשים מלחמה דלמטה ולמעלה. כלומר, יש כאן מאבק, האמת זה קצת מתחיל עוד בבטן של רבקה, שכתוב רש"י שם אומר שהיו מריבים על שתי עולמות. יש כאן מאבק על השורש, על הפנים. מה השורש של המציאות? האם השורש של המציאות הוא שורש אדום? הכוונה, תאוות, יצרים, כוחות חיים בלתי מרוסנים, בלתי נשלטים, שפורצים קדימה. עשיו הוא בעצם בגדול המשך של נמרוד. ונמרוד, המקצוע שלו, הפרופסיה של נמרוד, זה להיות צייד. צייד. וצייד זה בעצם אדם שהוא מנצל את הכוח, את העורמה ואת התבונה שלו כדי להכשיל אחרים ולשלוט עליהם. זה עשיו. שורש החיים הוא אדום. או שורש החיים הוא אחר. שורש החיים הוא תמימות. נקיות. יש סיבוכים, יש עקבוביות, אבל השורש הוא ישר וטעם. אז הם נאבקים כל הזמן. עד כיסא הכבוד. שתי תרבויות שנאבקות זו עם זו. יוון, נוי, חוץ, אסתטיקה, פילוסופיה וכולי, וישראל, פנים, תוך, קודש, פח קטן, נמצא בפנים, נר איש וביתו, כולו וכולי. מריבים בשתי עולמות. זאת מריבה קשה מאוד, בגלל שאדום, סבו אדום, זה לא, הם לא רק ברברים, הם גם, יש להם גם אסתטיקה. יופי, תרבות, מדע וכו'. לכן המדרש קורא למלכות יוון, חושך זה תיאור אחד, אבל יש עוד תיאור. במקום אחר בספר בראשית כתוב על אברהם אבינו בפרשת בברית בין הבתרים, אז כתוב שאברהם הקריב את הקורבנות, ואז, והנה, אימה, תרדמה, אימה, והנה חשיכה גדולה, תרדמה נופלת עליו. כך כתוב. והנה אימה, חשיכה גדולה, והנה, תרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. אז המדרש אומר, חשיכה גדולה זה יוון. מה זה חושך גדול? מה ההבדל בין חושך לחושך גדול? מה זה חושך גדול? שאתה לא רואה כלום. חושך, ויום יש חושך, יפה. אפשרות אחת, אפשרות אחת. אבל יש עוד אפשרות להסביר מה זה חושך גדול. בעצם מה תפקיד החושך? מה החושך עושה? מעלים את האור. איזה עוד דבר יכול להעלים את האור? מה? לא. אור נוסף יכול להעלים את האור. נכון? מה שהכי מסתיר אור, זה עוד אור. מה לא מובן?
יש לך אור.
יש לך, שעון דיגיטלי? אתה יכול להדליק את האור בבקשה? בשעון שלך? תדליק, אני רוצה לראות. לא, אני רוצה לראות מכאן. תסובב את זה אליי, תדליק. נו, תדליק. לא רואה. קושי רואים. יש פה אור, אני לא רואה את האור של השעון שלך. אם נעשה כאן חושך, אתה תעמוד בקצה החדר, כולנו נראה את זה.
כוכבים גם.
כן. שרגע בתי הרמיים מעני, נר בצהריים, לא רואים את האור שלו, אתה רואה, זה נר קטן, אתה לא רואה שהוא מאיר, תעשה חושך בלילה, תראה שהנר שלו רדיוס שערה עצום. אז דווקא בגלל שיוון, אדום, יוון, יש להם אור, אור של, אור חיצוני, אבל אור, האור הזה בא ומסתיר את האור הפנימי של עם ישראל. אז יש כאן מאבק עד שורש כיסא הכבוד על האור, על המילה ה-25 בתורה, והיום אלוהים יהי אור, זאת המילה ה-25 בתורה, אור בגימטריה, רז. מה סוד המציאות? האם סוד המציאות זה פיזיקה, שם זה נגמר, או שסוד המציאות זה ויומר אלוקים יהיו? זה המאבק בין יעקב לבין עשיו. מריבים על שני עולמות, על עולם הזה ועל עולם הבא. יפה, לא? שפת אמת חבל על הזמן.
לא, זה מצד שני, אבל יש פה משהו גם, יש פה גם משהו שכאילו אנחנו לומדים ממנו. זאת אומרת, זה לא סתם חושך, משהו שאנחנו צריכים לסתוד רק. משהו גם
שאנחנו
צריכים ללקט פה.
בהחלט, בהחלט. ולכן, המאבק הוא על הסדר. מי קודם למי? זה הריב בין יעקב לבין עשיו. מי ראשון? יעקב לא אומר, עשיו, תשמע, טעות בכתובת, זה... אתה פשוט לא היית צריך לבוא לעולם. ודאי, צריך עשיו, רק מי ראשון? מי בכור? מי קודם? מי העיקר ומי מסביב? זה כל הוויכוח בין יעקב לבין עשיו. זה רע שעושה חשבונות. נכון שעשיו יצא ראשון, אבל יעקב נוצר ראשון. ויכוח כזה, פלפול, מה רש"י, מה אתם מסתובב איתנו? זה חשוב מאוד. שיעקב הוא הנוצר ראשון, הוא הראשון, הוא קודם. הכל קודם למראה. בסדר? בוויכוח הזה בין הוויזואלי לבין השמיעתי, יעקב, הכל כל יעקב צריך להיות קודם למראה. קודם כל תשמע, ורק אז תראה. שמע ישראל. קודם כל תשמע, ואז תוכל גם לראות. אבל אם אתה קודם כל עסוק בראייה, אתה כבר סתום לשמיעה הפנימית. שלום כבוד הרב, שליטה, לא הבנתי טוב, אבן מקבל תאומה ושיש לא מקבל תאומה, האם יש... לא, אבן, לא הבנתי, לא, אבן לא מקבל תאומה. כן, כן, אז רמין, זה מה שאמרנו, אבן לא מקבל תאומה. שיש זה סוג של אבן, ואבן לא מקבל תאומה, ולכן הצוואר של יעקב נהפך לשיש, שזה סוג של אבן, כדי לא לקבל תאומה מיעקב. ברזל מקבל תאומה. בסדר? שריכם הרצליה, אנחנו מתגעגעים אליכם. היה כיף הרצליה. נכון מאיר היה... טוב, מה, יש פה שעונים, כל אחד מראה שעה אחרת. מה שעה בדיוק? יש פה מישהו? אז לא זה... כל אחד אותו, אז... בוא נראה עוד שתי שורות מה... מהדיבור הבא. ברש"י, ההפרש, הנה זה, אנחנו הכל סביב אותו נושא. ההפרש בין דברי עשיו שאמר יש לי רב, ויעקב אמר יש לי קול. כן, עשיו אמר יש לי רב. מעניין מי זה הרב של עשיו. איך? רב דקליפה. איך? כן. רב של שקר. כוונה, יש לי רב, יש לי הרבה. עכשיו, הרבה זה תמיד קצת. למה? כי הרבה זה יחסי. יש לי הרבה, הרבה מ... כשאני אומר הרבה, אני בעצם מרוכז, או עצומת לב שלי, זה במה שעדיין אין לי. ואיזו השיר השמח בחלקו. אם אני... עושר ועוני, זה לא כל כך תלוי מה יש לך. אלא תלוי איפה אתה מרוכז, אם אתה... יש לי כל מה שאני צריך, אז אתה השיר הכי גדול. אבל אם יש לך מיליון שקל בבנק, ואתה רק מרוכז במיליון שעדיין אין לך, אז אתה ממש עני, חסר לך מיליון שקל. זה לא... עשיו עסוק ברב. ברש"י, ההפרש בין דברי עשיו, שאמר יש לי רב, ויעקב אמר קול, אף כי ודאי אמר עשיו אמת, שהיה לו רב יותר מקפיץ אורכו, אכן השם יתברך נותן הטוב לצדיק בדרך נסתר. אז זה נאמר, מרב טובך אשר צפנת ליראיך, צפנת לשון סוד, הסתרה, של הצדיק, ויראה השם נותן הטובה דרך מצפון, שיהיה לו רק הנצרך לו. כי נכתיב, אין מחסור ליראיו, ולא יהיה לו דבר מותר. הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק, הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיק מכל הדברים, גם שומר עליו שלא יחסר לו דבר, נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לאחר, אבל גם הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיק מהמותרות. שלא יהיה לו יותר מדי. שלא יבטל אותו מהעבודה שלו, שלא יביא אותו לכלל גאווה, שלא ישים עליו טיירים כאלה, צמיגי שומן מיותרים שהפכו אותו לכבד. לא צריך את כל המיותר הזה. אז הקדוש ברוך הוא שומר על... וכל הטוב צפון אצל הצדיקים, ומתגלה רק מה שהם צריכים. ממילא, אם צדיק, או אם אדם שהוא הולך בדרכם של צדיקים, מקבל עוד שפע, אז הוא מבין שברגע הזה הקדוש ברוך הוא החליט שהוא ראוי לשפע הזה. אז הוא אומר, טוב, אז... אתמול היה לי כך וכך, וזה כל מה שהייתי צריך אתמול, והיום יש לי כך וכך, וזה כנראה כל מה שאני צריך היום. אני לא עסוק במה חסר לי ומה היום. כן, 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 בדיוק. ולכן נשאר הטובה אצלו. וכן נגיד מורי זקני ז"ל, בשם הרב מפשיסחה, פירוש מגביה שפלים, שהשם יתברך מגביה את האדם, באופן שיהיה נשאר שפל כמו שהיה. חוזר על הדיבור הקודם. הקדוש ברוך הוא מגביה שפלים, גם אחרי שהוא יגביה אותך, אתה נשאר שפל. אתה לא מתגאה ולא מתגאוון, אלא נשאר בשפלות הדעת, בנמיכות, בענווה, בצניעות, בפשטות. וככה האדם גם מקבל את הרוב טובה, וגם לא נופל חס וחלילה בבור של הגאווה. טוב. עצרנו כאן באמצע. מה? אפשר להמשיך, דברים מתוקים, אה? בסדר, נעמוד כאן. תראו לבד, חלק, תתאמצו קצת. אתם רוצים להמשיך? אפשר להמשיך? לפי השעון של הרומאים. טוב, נמשיך. בשם הרב הקדוש פשיסחה, הפירוש מגביה שפלים שהשם יתברך מגביה האדם באופן שיהיה נשאר שפל כמו שהיה. כי השם יתברך נותן טוב לכל הנצרך. ואם האדם מתגאה, נמצא שאין חסר לו. אם אדם אומר, יש לי, מגיע לי, יש לי הרבה וזה, אז בעצם אומר, אתה מתגאה, סימן שלא חסר לך כלום. ונפסק מתנת שמיים ממנו. אבל הצדיק שנחסר לו תמיד, הוא כלי לקבל ברכת השם. תדעית המים יורדים למקום נמוך. מה? הנה, אז הוא אומר, שנייה, הוא מסביר את זה. הוא מרגיש בקושי שלכם, ולכן הוא אומר, ולהוסיף באור, כי הצדיק צריך שלא יבקש טובה מהשם יתברך בעבור זכותו. כי על דזן שנוטל בעד מעשיו, נמצא במעט כוח מעשיו, והאדם צריך שיהיו מעשיו לכבודו יתברך. ובוודאי יותר כבוד לשם יתברך, למי שכל מעשיו הם בעבור כבודו ולא לגרמה יהיו כלל. כן? אדם צריך שמעשיו יהיו לשם שמיים. לכן איתה, כי יעקב ביקש כל מה שנצרך לו בתפילה, שלא בזכותו כלל, אלא רק בזכות השם יתברך. והקדוש ברוך הוא נותן לצדיק בחסדו, שלא מצד מעשיו כרצון הצדיק. ונמצא שבאמת אין לו הטובה מצידו, וצריך עוד שפל בעיניו. אבל הרשע, מה שנותן לו השם יתברך, הוא באמת מצד מעט מעשיו. ולכן מתגאה, כדין יש לי רב. ועל זה נאמר, ורב יעבוד צעיר. שכל דבר שמקבל האדם צריך לדע שהוא רק מהשם יתברך, ואנחנו אומרים, זה כבר ממש הוא כותב כאן בקודים. ועל ידי זה מרב טובך פירוש, הטובה לצדיק ויראה השם שנשאר אחר קבלת הטוב מבחינת מה. על זה שצפנת ליריך. אני אנסה ככה לתמצת את זה. הצדיק הוא בעצם מקבל את השפע מאת השם יתברך. כן? וכל מה שהוא מקבל, יש לו הכל. כל מה שהוא צריך, הוא שמח, הוא מאושר. הכל יש לו. כן? וזה עצמו, א', הוא לא מתגאה. וב', יש כאן, הוא כיוון שבעצם הקדוש ברוך הוא משפיע עליו. והוא כל הזמן פתוח לברכה, מודה על הברכה, לא מתגאה בה, לא משוויץ בה, לא מבליט אותה. ובעצם, אני אולי הייתי, את המילה חסר הייתי מתרגם למונח טיפה יותר של ימינו, הוא משאיר את הברז פתוח. בסדר? הוא לא משוויץ במה שיש לו, לא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לי כל מה שאני צריך, שם יתברך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, זה לא כל מה שאתה צריך, אני אגיד לך, אתה צריך עוד. ועוד, הוא משאיר את הברז פתוח, הוא נותן למים לעבור, הוא נותן למים לזרום, לשפע. ועוד שהרשע ברגע שהוא מתגאה, גאווה סותמת. ברגע שאתה אומר, תראו מה יש לי! אז אתה משוויץ, אז אתה מרוצה, אז אתה מבליט. הבנתי, אתה לא צריך יותר. סגרת את הברז, כי העברת את נקודת המבט מהשפע שהשם יתברך משפיע עליך, אל לך עצמך. וזה בעצם הברז נראה. הכל חוזר באותה נקודה. שנזכה להיות מבני בניו של יעקב, השמחים בחלקם, אמן ואמן. נכון, איך כתוב? יש פסוק, חלק יעקב. כי יעקב, נכון, כי לא. יעקב חבל נחלתו, כן. כן, זהו, ואזינו. זקור.